אותו מסגרת, יש בתוכו כמה סיפורים קטנים. ועכשיו אנחנו מגיעים לאחד מהסיפורים הפנימיים של הסיפור הגדול. זאת אומרת, החיגר, שהוא גיבור הסיפור, הוא הולך בדרך, והוא מלווה שני שדים שהם מדברים ביניהם, והוא מקשיב, וכאילו הוא רושם לנו מה שהוא שמע. כן? אז הם מתחילים לספר סיפור. וכאן הסיפור מתחיל... קרוב לסוף הסיפור. פעם אחת היה חכם. זה מתחיל ממש כמו תחילת הסיפור, סיפור המסגרת. הסיפור הגדול, זאת אומרת, המעשה בחיגר, מתחיל מעשה בחכם אחד. מעשה בחכם אחד שקודם אותו קרא את בניו וציווה להם להשקות אילנות. עכשיו יש, אחר כך נראה בסוף איך שכל הסיפורים הם בעצם אותו סיפור. עכשיו כאן שני השדים שהולכים בדרך, אחד מספר לשני סיפור, והוא מספר ככה, פעם אחת היה חכם אחד. והקיסר מהמדינה, הקיסר האנושי, עכשיו הוא לא מדבר על מלכי שדים, הוא מדבר על המלך הרגיל, היה אפיקורס גדול, ועשה את כל המדינה לאפיקורסים. והלך החכם וקרא את כל בני משפחתו, וענה ואמר להם, הלא אתם רואים שהקיסר הוא אפיקורס גדול, ועשה את כל המדינה אפיקורסים. וקצת ממשפחתנו הסגנתי לאפיקורסים. וכן נפרוש אל המדבר כדי שנשאר באמונה בהשם יתברך. זה תחילת הסיפור, וצריך להבין את זה בפן הנפשי, אפשר להבין את זה בהרבה פנים, אבל מינימום בפן הנפשי, אם נדבר על בן אדם אחד, מי זה החכם? זוכרים את קהלת, יש ילד מסכן וחכם, יש מלך זקן וכסיל, הנה הם פה, יש את המלך שהוא אפיקורס, ויש את החכם. החכם לא מתואר כילד, יש לו בני משפחה, אבל זה אותו חכם. יש פסוק בקהלת, פסוק אחר, החוכמת העוז לחכם יותר מעשרה שליטים אשר היו לעיר. יש כמה פירושים, אבל הפירוש הפשוט, קודם כל, הפירוש הפשוט במשל, זה טובה חוכמה מגבורה, גם מופיע אצל שלמה המלך, ואמרתי אני טובה חוכמה מגבורה. בנפש, חוכמת העוז לחכם יותר מעשרה שהמתים אשר היו בעיר, אז החכם בנפש זה הנשמה. זה לא החוכמה, אלא זה החכם. אם היה כתוב החוכמה, זה היה כוח החוכמה שבנפש, אבל זה החכם. החכם זה הנשמה. בנשמה, חוכמת העוז לחכם יותר מעשרה שליטים אשר בעיר. זאת אומרת, יש עשרה שליטים אשר בעיר, יש את כל עשר כוחות הנפש, שעשר כוחות הנפש הם בקדושה, אבל הם מתלבשים בגוף, הם מתלבשים בנפש בעמית, והם יכולים להיפגם, והם יכולים להתקלקל, והם יכולים להסתבך, וזה עשרה שליטים אשר היו בעיר. גם בפסוק ההוא של המלך זקן התחיל, הגוף נקרא עיר. עיר קטנה ואנשים במעט, עיר זה הגוף, אנשים במעט אלו מעשים טובים, ככה הגמרא אומרת. אז החוכמת העוז לחכם יותר מכל הזה, זאת אומרת, עשרה שליטים, אבן עזרא אומר, עשר זה בדרך כלל המכלול. אפשר גם לסדר מתמטיקה לא עם עשר, אבל בדרך כלל מה שהתקבל, וגם בשורש יש עשר ספירות, עשר זה המכלול. כשגומרים את העשר מתחילים עוד פעם אחת. זאת אומרת, השלמות של הסדר של העולם, שאפשר לומר של המתמטיקה של העולם, זה עשר. ויש את סדר העולם, את הנימוס של העולם, את כל העניינים איך שהעולם אמור להתנהג באופן רשמי. וכל זה מהווה אתגר לחכם, שהוא צריך את העוז של החוכמה, שהיא תעוז לו יותר מכל העשרה של עיתים אשר היו בעיר. כי אם הוא יסתכל על העולם, שהסדר של העולם זה הכל עניין חיצוני כזה, אם הוא יסתכל יותר מדי על החיצוניות והוא יטבע בתוך זה, הוא ישכח את עצמו, הוא ישכח שהוא חכם, הוא ישכח שהוא בן מלך, אז הוא יכול ללכת שם לאיבוד. אז לכן השם נתן את החוכמה, ובהקשר הזה כנראה שזה התורה, והתורה שומרת עליו שלא ילך לאיבוד, כי התורה מחברת אותו לקדוש ברוך הוא. זה פחות או יותר העניין. אפשר לדבר על זה שעה שלמה, רק על זה, אבל אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה. על כל פנים, היה חכם, ולחכם יש בני משפחה. בני משפחה זה כל הפריפריה של האדם. יש לו גוף, יש לו פסיכולוגיה, יש לו כישרונות, יש לו חושים, יש לו רכוש. הענן הנוכחות של האדם שמורכב מכל מיני רמות, יש רמות יותר קרובות אליו, יש רמות יותר רחוקות ממנו. כל העניין הזה זה המשפחה שלו. והוא אומר, אתם רואים, יש קיסר. הקיסר זה המלך הזקן וכסיל, היצר הרע. הוא היצר הרע, איך כתוב שם, הוא השטן, הוא מלך המוות. המלך זקן וכסיל, הוא רוצה לעשות את כולנו אפיקורסים. מה המשמעות שהוא רוצה לעשות את כולנו אפיקורסים? מה המושג של אפיקורס? היה איש כזה, שאור לכך, הוא היה פילוסוף גדול. אבל מה בעצם יכול להיות שבימינו נתפס כמיסטיקן אפילו? האפיקורס הזה, זה הכל, האפיקורס הזה לפי ערך הדור. זה לא, אבל הכל פנים, מה היה העניין שלו? העניין שלו היה לנתק את הבריאה מהבורא. יכול להיות שהוא היה אתאיסט, יכול להיות שלא, אני לא יודע. הניתוק המלא של הבריאה והבורא זה שני דינים שונים לחלוטין, אין ביניהם קשר. זה אפיקורס, זה הנקודה של אפיקורס. לא, בשביל להיות אפיקורס לא חייבים להיות אתאיסט. בכל אופן, מה שהיהדות מגדירה כאפיקורס, יש ברמב"ם חמישה ימים הנקראים אפיקורסים, לא צריך להיות אתאיסט. מספיק שאדם לא מאמין בקשר שיש בין הבורא לברואים שלו. למשל, הוא לא מאמין שיש מציאות של נבואה בכלל. לא, הוא לא חייב להעמיד בכל שוטה שאומר שהוא נביא, אבל אם הוא לא מאמין שבאופן עקרוני יכול להיות מציאות של נבואה, אז זאת אומרת, הוא ממסגר את הקדוש ברוך הוא באיזושהי מדרגה עליונה, שהוא לא יכול לרדת לתוך המדרגה התחתונה. זה מציאות של הסיפורת. ובעצם הסדר של העולם הוא כולו מסכים לדבר הזה. הוא בעצם כן מסכים לדבר הזה, הסדר של העולם. כי כמו שכתוב שם במדרש, לפני מתן תורה, הקדוש ברוך הוא גזר גזרה שהתחתונים לא יעלו למעלה והעליונים לא ירדו למטה. ומבחינה כזאת, השמיים, שמיים להשם וארץ אתה לבני אדם. אפשר להבין הרבה פסוקים בשיטה הזאת. זה לא נכון, כמובן. זה לא הפירוש. אבל זה כאילו מין השם בשמיים ואתה על הארץ, אז אתה תהיה בשטח שלך והוא יישאר בשטח שלו. אין לך מה לבקש ממנו, אין לך מה להתחבר אליו, שום דבר לא יכול לחבר בינינו, וגמרנו. זה מין דבר של ניתוק גמור. זה אפיקורסות. ואיפה האפיקורסות הזאת מתחילה לחלחל? מתחילה לחלחל בפריפריה של הבן אדם. איפשהו שקוע בענייני העולם, בחיצוניות של החיצוניות שלו, שם הוא כל הזמן רואה תוצאות וסיבות, וסיבות ותוצאות. הוא לא רואה את יד השם, הוא לא רואה השגחה פרטית. אם הוא נכנס לתוך עצמו, הוא מקבל עיניים חדשות. עיניים שלנו מסתכלות כל הזמן החוצה, נכון? אבל אפשר גם לסגור עיניים ולהסתכל פנימה. קצת יותר קשה, כי לא רגילים. אבל אם אנחנו מסתכלים פנימה, זאת אומרת, אנחנו מנסים להתמרכז לתוך הנקודה של החוכמה ושל החכם, ולא להיות, לדעת שמה שיש בחוץ זה בסדר, אבל זה לא באמת אני. זה אחד מהווריאציות שלי. כאילו, זה יכול להיות לפעמים וריאציה של זיוף. שאני מתנהג בחוץ. אתה יודע, איזה בן אדם אני? אם אני אחד בפה ואחד בלב, אז מה שבחוץ זה בכלל מזויף, זה בכלל לא אמית. לחשוב שזה אני, זה לגמרי לא נכון. אז אם בן אדם לוקח לו זמן כל יום כמה דקות להיכנס פנימה ולהיות עם עצמו ולהיות עם הקדוש ברוך הוא, אז הסדר של הנהגת העולם לא יכול לבלבל אותו ולומר עליו ש... ולומר כאילו שהשם עזב את הארץ והארץ מתנהגת בלי קשר לכל זה. אבל במקום שזה לא עליו, זה כאילו כשכל המשפחה נמצאת מסביב לחכם, יושבים שם בעיגול מסביב לחכם, זה הכמה דקות האלה שבן אדם עם עצמו. אבל הרי זה לא ככה. קודם כל, הלוואי שהיה לנו את הכמה דקות, זה א', ב', אפילו אם כבר הכמה דקות, מה קורה עם כל יתר היום? אז יש, איך כתוב שם על המלא, כתוב ויזנב בך את כל הנחשבים אחריך, אלה שנסחבים מאחורה. בצבא היו צועקים למה האחרונים תמיד בסוף. יש בחינה כזאת שיש כוחות שהם תמיד נסחבים אחרי, הם כאילו משועבדים מעצם טבעם לעולם, והם לא משכים קדימה ביחד עם הנשמה, ביחד עם הכוחות העליונים, הם נשארים בסוף. אותם אפשר לקלקל, זאת אומרת, ברגע שאני מתלבש בכוחות האלה, אני נכנס לתוך הראש הזה, כמו שקורא לזה היום, אז אני כבר לא יודע איפה אני. זאת אומרת, אני לא יודע אם אני באמת נחוש שהשם הוא לבדו ואין זולתו, והוא מנהיג את הכל ומבלעדיו אין כלום, זה מצד אחד, או שנאמר הפוך, ש... ומה שאני עושה בשוק זה הצגה לבני השוק, או שהפוך, יכול להיות שבשוק אני האמיתי, ומה שקורה איתי מתי שאני סדר עיניים זה רק אמירה שאני אומר לעצמי, וזאת ההצגה. בן אדם מתחיל להתבלבל. זאת אומרת, הוא אומר, תראו, חלק מהמשפחה שלנו נהיה אפיקורסי. כן, בן אדם לא יודע לאן הוא שייך, הוא לא יודע איפה אני האמיתי שלו. לכל מיני רם יש עליות וירידות. הוא לא יודע אם האני האמיתי שלו בעליות והירידות זה מקרה שקורה לו, או שהאני האמיתי שלו זה בירידות והעליות זה רק הונה עצמית. זה בעיה גדולה הדבר הזה. אז מה צריך לעשות? אז יש כלל, דיברנו כמה פעמים על העניין של הנסירה, אני אזכיר את זה בקיצור כי לא כולם היו. אדם וחווה היו מחוברים כך, כך, בצורה כזאת, ואז הפרידו אותם. אנחנו רואים שהשם לקח מאדם את הצלע, אבל בתנ"ך צלע זה לא צלע, בתנ"ך צלע זה צד. המושג צלע בתור צלע זה עברית מאוחרת יותר. כתוב היקח אחת מצלותיו ואחת מצדדיו, כן, הוא הפריד אותם ואחר כך הוא חיבר אותם חזרה. זאת אומרת, אם מחוברים ממשהו לא נכון, אי אפשר להתחבר נכון, אלא אם כן מפרידים. זה כמו שתשים הברגה עקום, כל אחד מכיר את זה. מה עושים? הולכים בכוח, משחררים, מורידים, תשים את זה ישר. ככה אפילו בהברגה של בקבוק אפשר לתפוס עקום. הסדר הוא שאם אני מחובר לענייני העולם בצורה לא נכונה, והחיבור שלי עם ענייני העולם הוא כזה שדיברנו על זה הרבה, אני נשאר במרכז שלי ואני משתמש בענייני העולם, אלא שפתאום ענייני העולם מתחיל מסובב אותי ואני בתוך מערבולת, אז מה שצריך לעשות קודם כל לקום וללשת, אחר כך אפשר להתחבר בצורה נכונה. ואנחנו נראה כאן את שני הדברים, גם את הלקום וללכת וגם אחר כך להתחבר בצורה נכונה, מעמדה של כוח, מעמדה של גירור. אז קודם כל, בכן נפרוש אל המדבר כדי שנשאר באמונה בהשם יתברך. זה העניין של לקום וללכת, להיפרד, להתנתק מבחינת אחור באחור. הרי כשמחוברים ככה, אז אם מישהו רוצה ללכת לכאן, אז השני שמחובר אליו הוא מרגיש לו נוח, הוא הולך אחורה. אם זה רוצה ללכת לעין, אז מי שמחובר אליו מרגיש לו נוח, הוא הולך אחורה. ברגע שנפרדים, אז קודם כל כל אחד מרגיש נוח, אחר כך אפשר להתחבר חיבור אמיתי. כשאנחנו מחוברים ככה עם העולם, זה לא טוב בשבילנו וזה לא טוב לעולם. התפקיד שלנו לתקן את העולם. אם אנחנו מחוברים לעולם בצורה כזאת שאו שאנחנו מושכים בכוח את העולם או שהעולם מושך אותנו בכוח, אז אנחנו לא מתוקנים והעולם לא מתוקן. צריך להתרחק, להיפרד ולתפוס פרספקטיבה ולהסתכל על העולם בלי פלונטרים, בלי שהוא מסובך בתוך ה... בלי נגיעות, מה שנקרא. זה ברור? העניין של... כשאני מתנתק, אני מתנתק מהנגיעות. כל זמן שיש לי נגיעות, כשאני מרוויח משהו, כשאני מפסיד משהו, אז אני לא יכול להסתכל על העולם נכון. אני תמיד רואה דברים שלא קיימים, אני רואה מירורי ליבי, כדאי לי לראות כך, כדאי לי לראות כך. זה לא זה בכלל. אז קודם כל נפרוש אל המדבר. מה קורה במדבר? במדבר אין כלום. זאת אומרת, לצאת למדבר זה למחוק את הדיסקט. למחוק את הכל. להתחיל התחלה חדשה. אין לי אינטרסים, אין לי במדבר, אני לא צריך להיות חבר של אף אחד, אני לא צריך להיות אויב של אף אחד, אני לא שייך לשום מפלגה. אני לא מחויב חברתית לשום דבר. לא צריך לצאת פיזית למדבר. צריך לעשות את הסוויץ' במוח, כאילו שיצאו למדבר. ואז נוכל להישאר באמונה, והאמת היא שאם מוחקים את כל הדברים האלה, האמונה מהירה וזדקה בתכלית. כל הסיפור של סיבוכי אמונה זה בגלל שאנחנו מחויבים לכל מיני דברים. והסכימו עם הוא. טוב, עכשיו מתחיל הסיפור, איך הם הגיעו. ואמר החכם שם. ראינו שהזכיר את השם מן השמות, ולמעשה הוא קרא לקדוש ברוך הוא. להגיד שם, להזכיר שם מן השמות, כל התורה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, יש כמה דרגות בשמות של השם. אבל כשיהודי אומר, אוי אבא, אז הוא לא מזכיר שם. הוא לא חייב להיות דווקא שם משמות הקודש, מה-72 שמות של הקדוש ברוך הוא, כל כך יוצא בזה. העיקר, כשבן אדם רוצה באמת להתנתק מהתסבוכת שלו, הוא רוצה לצאת למדבר כדי יכול, הוא צריך לקרוא לעזרה, כי לבד זה קשה. למרות שהדבר הכי פשוט זה להיפטר מהתסבוכת, כי התסבוכת היא מסובכת, הפשיטות היא לא מסובכת. אבל אנחנו כל כך התרגלנו למסובך, שלסובב חזרה את המסובך, קחו חוט של ציצית, ותנסו ליישר את הפיתול שלו, הוא קופץ חזרה לפיתול. כמה שכבר כל כך הרבה זמן מפותח, הוא כבר לא יכול להיות ישר. אנחנו בחיים שלנו, אנחנו גם כאלה. אנחנו כבר כל כך יכולים להיות מסובכים, שלהיות פשוטים וחלקים זה נורא נורא קשה. אז צריך להתפלל. זה לפי הפשט. הוא הזכיר איזה שם מן השמות, והביא אותם אל המדבר. טוב, הם הגיעו למדבר ולא הוטב בעיניו אותו המדבר. אנחנו תכף נראה מדוע המדבר הזה היה יותר מדי רחוק מהיישוב. זאת אומרת, הם התנתקו יותר מדי. הם נכנסו לאיזה מין דבר כזה שיש את נקודת הנשמה וזהו. ונקודת הנשמה זה שהוא לבדו בין זולתו. זה מבחינה של רצו בלי שור. אין עולם. דבר כזה אפשר להחזיק מעמד הרבה זמן. אחר כך נופלים, וכשנופלים לא יורדים, לא חוזרים, נופלים. כי יש גבול כמה שבן אדם עם גוף יכול להחזיק שם. רק כשנופלים, מתרסקים. ואמר שמנסה אותם אל מדבר אחר, וגם כן לא הוטב בעיניו, ולא הוטב בעיניו גם כן. גם יש בחינה כזאת של בן אדם כבר מתקרב יותר, אבל עדיין זה לא זה. התכלית של ההתבודדות ושל הניתוק הוא לצבור כוח, זה כמו הנקודה הארכימדית. לעזוב את כדור הארץ כדי שיהיה לי נקודת משען שאני אוכל להזיז אותו. זה לא כדי לעזוב אותו בגלל שהוא רע ואין לו תקווה וצריך להתייאש ממנו. אתם מכירים את ה... הוא אמר שאם ייתנו לו נקודת משען הוא אוכל להזיז את כדור הארץ. הוא ניבא ולא ידע מה ניבא. זאת אומרת, בן אדם כדי להזיז דברים הוא צריך להיות מחוץ להם. אם הוא לחוד בתוכם אז הוא משועבד. הוא צריך להיות מבחוץ, אבל הוא צריך להיות ככה שהמקל הגדול שאיתו רוצה להזיז יגיע. אז לכן לא הוטב בעיניו. ואמר עוד שם, הוא התפלל לעוד תפילה, והביא אותם אל מדבר אחר והוא הוטב בעיניו. עכשיו כאן כתוב הסוד, למה הוטב בעיניו? ואותו המדבר הייתה סמוכה אל שני אלף הרים. זה היה סמוך למקום, לא סתם של ענייני העולם הזה, זה היה סמוך למקום, לשורש, שכל אלה שעשית בלגן בעולם. כן, כל אותם מהויות לא סימפתיות, כל אותם שידים ורוחות וליצנים שקראנו קודם, שהם בעצם אבי אבות הטומאה, מה שנקרא, שמשבשים את הדעת לכולם. המדבר שהוא היה בו היה סמוך לאותו מקום. זאת אומרת, קודם הוא היה ממש בתוך מקום כזה. הוא לא היה בתוך מקום של שידים, הוא היה בתוך מקום של בני אדם. ולבני אדם היות שיש להם בחירה והתקשורת איתם היא יותר קרובה, הם יכולים להזיק יותר. משם הוא הלך, עכשיו על ידי זה שהתנתק הוא קיבל כוח לתקן בשורש. אז הוא לא חוזר לאותה מדינה שהמלך היה אפיקורס, הם עד סוף הסיפור לא מוזכרים, כי הם רק פועל יוצא של מה שקורה בעולם רוחני לא טהור. כשהוא עושה את התיקון שם, אז את רוח אטומה אוויר מן הארץ. זה כתוב על הנביאי שקר. שם באותו פסוק כתוב את הנביאים, מדובר על נביאי שקר. רוח אטומה אוויר מן הארץ זה כולל כמובן גם כעס וגם תאוות וגם רכושנות וגם הכל, אבל בפשטות, בפשט בפסוק, מדובר על עבודה זרה ועל כפירה ועל אפיקורסות ועל טומאה רוחנית. על זה מדובר. ואת רוח הטומאה אוויר מן הארץ, ועל ידי כך בני אדם כולם חוזרים לעבוד את השם. וזה מה שקורה פה מצד אחד הוא מתנתק מבני אדם שבוחרים ברע, והוא הולך למדבר, אבל איזה מדבר הוא בוחר? מדבר שהוא נשאר במדבר, ותכף נראה מה הוא עושה שם, אבל משם יש לו שליטה על מה שמתרחש בעולם של של האלה. והלך אותו החכם ועשה עיגול סביבותם שלא יוכל שום אחד להתקרב עליהם. ויש אילן שאם היה אותו האילן נשקל, היה נשאר ממנו, היינו מנשידים כלום. זאת אומרת, הוא אומר דבר כזה, הרי זה מספר שד אחד לחבר שלו. אז הוא ממשיך לשמוע, הוא אומר, החכם הלך ועשה עיגול מסביב לזה ששידים לא יכולו להתקרב אליו. העיגול זה האמונה, אמונך סביבותיך, אמונה מבחינת מקיף, כתר. ועכשיו מתחיל עוד סיפור, עוד כאילו ואחר כך שני הסיפורים מתחברים. יש איזשהו אילן, דיברנו על זה, על האילנות, השקות אילנות. יש איזשהו אילן שהאילן מרמז על העץ תמיד, יש בעץ עם עין, בסיפור של המרגלים, עץ זה צדיק, כי האדם עץ השדה. העץ, תמיד הדימוי של העץ מראה על הקדושה. עץ מראה על חיבור. עץ מראה על שורש עמוק באדמה ועל קשר עם מה שלמעלה. כן? אולי צריך להסביר את זה, אבל ככה זה. העץ תמיד צומח כלפי מעלה. והאילן הזה, אם היה אותו האילן נשקה, אם היו משקיעים אותו, זאת אומרת, אם היו נותנים לאותו אילן תנאים טובים, כן, לאותו צדיק, אם היה לו תנאים טובים, לא היה נשאר ממנו, היינו מנשידים כלום. הוא היה מגלה את האמת, אז השקר לא נשאר. ותראו לעצמכם דו שיח של צלליות. תחשבו, יש צללים על הקיר, פה יש פרסנטים, לא רואים צל, אבל עכשיו שהיה נר באמצע החדר, היה מלא, כל הקיר היה מלא צלליות, כל אחד היה מתאים את הצללית שלו. השתי צלליות מדברות. בכלל, מה זה אורח החיים שלהם, של צלליות? תחשבו על שתי צלליות ברחוב, שתי צלליות. כל האורח החיים של שתי צלליות זה מהזריחה עד השקיעה. עכשיו הם יכולות להתווכח אם יש מעבר לזה איזה שהם חיים או לא. כן? בשקיעה, הכל נמור. וגם הם גם יכולים לפחד מאיזה פרוג'קטור שיופנה אליהם. כי ברגע שיופנה אליהם איזשהו אור, אז הם יפסיקו להתקיים, עד כמה שהם קיימים בכלל. החברה האלה שמדברים עליהם בסיפור זה בדיוק אותו דבר. כל המציאות שלהם זה להטיל צל, לעשות הסתר, לעשות הלם, להעלים על הקדוש ברוך הוא. לזרוק לבני אדם מחשבות שמסתדרים לבד. למנוע מהם את האקט של התפילה, אנחנו נראה את זה בסוף הסיפור. הם עושים מאמצים כדי שבני אדם לא יצטרכו להתפלל. הם אפילו מוכנים לעשות טובות, העיקר שלא תתפלל. יעשו לך טובה, יעשו לך הכל. אז הם כמו צללים, והטבע של הצללים זה כשמגיע האור, זה מננה. זאת אומרת, אם העץ הזה היו משקיעים אותו, זה העץ הזה נחשב כאן בסיפור כמקור של אור, כמקור של אמת. אז הצלליות והשקר היו נעלמים, לא היה נשאר מהם שום דבר. כפי שזה האמת. האמת היא שגם עכשיו הם שום דבר. ילד קטן לפעמים קורא, בדרך כלל לא, אבל יכול להיות אפילו מבוגר, יש לפעמים כאלה אני נמצא במרתף ויש פנס אחד קטן ואתה רואה צללים ענקיים על הקיר, זה עושה לי תחושה כזאת שלא נעימה, שלא רוצים להיות שם, למרות שאנחנו יודעים שזה שקר. לשקר יש כוח כל זמן שאנחנו בחושך, אנחנו לא יודעים את האמת. אז מה אנחנו עושים? על כן עומדים יום ולילה מאיתנו שחופרים ואין מניחים מים לילה. זה מתואר כאן כאילו שהאילה נמצא במקור שבאופן טבעי כן מגיעים אליו מים. יש על שני סוגי מקומות, יש מקום שהוא יותר נמוך ממקור מים והמים שוטפים ועוברים, כדי למנוע ממנו מים צריך לעשות פעולה, צריך לעשות מסביבו סוללת אפר או אבנים כדי שהמים לא יגיעו אליו. יש מקומות, אנחנו רגילים, אנחנו נמצאים בארץ יבשה, אצלנו זה הפוך. אנחנו, כשאנחנו עושים סוללה מסביב לעץ, אז כדי שהמים לא יברחו, שהמים יישארו שם ויבלו באדמה. אבל הוא מצייר כאן בכוונה סיטואציה הפוכה. זאת אומרת, הצדיק הזה שפע הוא מקבל מלמעלה, ממילא כל השפע מגיע אליו, אבל מאיתנו יש כאלה שעובדים קשה כדי למנוע ממנו את השפע, מבלבלים אותו שלא יהיה לו יישוב הדעת, לא יוכל לגלות את האלוקות של השם בעולם, ואז אנחנו נשאר קיימים. אין מניחים מים לילה. ושאל אותו למה עומדים יום ולילה, כיוון שחופרים פעם אחת למנוע מים די, כן, בסיטואציה הפיזית זה ברור, הקמת איזה גדר מסביב לעניין, המים צריכים ללכת הצידה, הם ילכו הצידה, העניין נשאר יבש, מה צריך לעבוד כל הזמן? השיב לו שיש בעינינו מדברים, מדברים זה הכוונה, כאלה שאוהבים לדבר לשון הרע, זה המושג של מדברים, זה תרגום מיידיש. ואלו המדברים הולכים ועושים מחלוקת בין מלך זה למלך אחר, ועל ידי זה נעשה מלחמה, ועל ידי זה נעשה רעידת הארץ ונופלת האדמה שסביבות החפירה ויוכל לבוא מים לילה. על כן עומדים תמיד לחפור כזה. חז"ל אמרו שפירוד לרשעים נאה להם ונאה לעולם, פירוד לצדיקים רע להם ורע לעולם. זאת אומרת, הרשעים יותר טוב שהם מפורדים, שהם ביניהם יש מחלוקת, אז זה פותר בעיות. זאת אומרת, הכוח של הקליפה, כשיש משהו שמאחד אותה, כשמתאחדים מסביב לרעיון, אז הכוח שלה גודל הרבה יותר, הרבה יותר קשה להתמודד עם זה. הכוח שלהם נפסק ברגע שנהיה ביניהם מחלוקות, ואז האדמה שתחת רגליהם רועדת, זה גם ביטוי ספרותי, וכשהאדמה שתחת רגליהם רועדת הם מאבדים את הביטחון עוד יותר, ואז הם כאילו כבר הם לא יכול, אין להם כוח למנוע את התהליכים של הקדושה. כל העניין, יש מה שנקרא, ולפתי מהר"ן מדבר על זה הרבה, יש עניין שנקרא עזות דקליפה. הוא אומר שקרנים, הוא מדבר אפילו בממד האנושי, כשיש אדם חריזמטי, מנהיג, אבל הוא שקרן. מה הכוח שלו? הכוח שלו זה החוצפה, העוז. עוז, עזות דקליפה. עכשיו, יש כלל בכלל, אם רוצים לו, מה שנקרא להוריד לבן אדם את האף, לעשות אותו שיהיה פחות בעל גאווה, כתוב שם, אל יתעלל חכם בחוכמתו, אל יתעלל עשיר בעושרו, אל יתעלל גיבור בגבורתו. הטבע הוא שאם אתה מראה לגיבור גיבור יותר גדול ממנו, אז הוא נכנע, הוא מתבטא. אתה מראה לו עשיר יותר גדול ממנו, הוא נכנע. אתה מראה לו חכם יותר גדול ממנו, הוא נכנע. אחד שהוא חוצפן לא עוזר לו שום דבר. הרי זה העניין שלו, עד הרבה, אתה מביא לו חכם יותר גדול, אז יש לו יותר, זה יותר אקשן, יש לו יותר מה להתחצף. מה? אליך הוא יתחצף, אליי הוא יתחצף. צריך להביא לו את החכם הכי גדול, יהיה לו למי להתחצף. זה, חז"ל אמרו שחוצפה זה מלכות ללא כתר. מלכות ללא כתר זה כאילו, זה כמו, זה ביטוי, את הכתר היו יורשים מהאבא, או שהעם היה לוקח את הכתר מהמלך וממליך מישהו אחר, המלך שמת. מלכות בלי כתר זה אחד שתפס השלטון בכוח, שזה לא מגיע לו. החוצפה זה מין דבר שזה לא לגיטימי. זאת אומרת, אם אני חכם ואני מתגאה באיזשהו מקום, זה נראה לי לגיטימי, זה גם לא נכון כי החוכמה היא לא שלי, אבל זה עוד נכנס איכשהו בשכל. אבל אדם שהוא טיפש והוא מתגאה, או שהוא מתגאה שהוא חכם אבל הוא מתגאה כלפי הגדולים ממנו, זה דבר שזה עזות, זה חוצפה. איך מבטלים את זה? מבטל חוצפה אפשר, אי אפשר עם דיבורים, עם הסברים, צוחק עליך, מה אתה תדבר איתו? לבטל חוצפה זה דווקא מתי שמזעזעים את הבן אדם עד היסוד, שהוא פתאום רואה שכל מה שמוכר וכל מה שיציב הכל איננו, הכל נמוק, ואז הוא חוזר לעצמו, הוא פתאום רואה שהוא הגזים, שהוא חשב שאני יודע מה הוא, איזה חכם הוא, פתאום הוא רואה את עצמו ילד קטן ועזוב שצריך אימא, וכל החוצפה שלו יורדת. זה רעידת אדמה. רעידת אדמה בדיוק זה, את האקט הזה מסמלת רעידת אדמה. זה הדבר הכי יציב שאנחנו כל הזמן דורכים עליו. כשזה מתחיל לרעוד, זה טראומה פסיכולוגית. ופתאום, אדם שחווה רעידת אדמה אמיתית, לא משנה שאין לו בית והיה בחוץ ולא קרה לו כלום ושהבית שלו בעיר אחרת, אבל מבחינה פסיכולוגית זה עושה לו משהו, העולם בעיניו כבר לא דבר שאפשר לסמוך עליו, זה הופך להיות משענת כנה רצות. עכשיו, אם הוא ניזון מקליפה, מגאווה, מיוהרה, מכל זה, אז עושה בו תיקון בנפש. אבל מתי זה קורה? מתי הם מאבדים את הביטחון? מתי האדמה שתחת רגליהם רועדת? כשהם ביניהם לא מסכימים לדעה אחת. כל זמן שהם ביחד יש להם המון כוח. אחד מחזיק את השני, אחד נופל, השני מרים אותו, השני מעודד אותו. אצל המן כתוב שהוא ראה, הוא שם, הוא היה צריך להוביל את מרדכי וכל זה, אז הוא חיפש שיחזקו אותו. בסוף הם אמרו לו, אם זה ראי יהודי מרדכי נפול טיפול, הוא באמת נפל, הם רבו ביניהם, הם לא יש הסכו, אבל הוא חיפש שיחזקו, הוא רצה שיחזקו אותו בעניין שלו. אם הם היו חברים טובים שלו באמת, הם היו מחזקים אותו, ומי יודע אם הם היו מחזקים אותו, אם היה אפשר להפיל אותו. הסיפור שם הולך שקודם כל שברו את הגאווה שלו, את הדבר הכי לא מתקבל על הדעת, הנחיתו עליו שהוא ילך, ייקח את מרדכי, סנון נפשו, ירקיב אותו על סוס ויקרא לפניו כמו איזה נער משרת, אחר כך יכל לקבל את המפלה שלו, ממש כמו כאן. עכשיו, מה הם עושים? כדרכם של קליפות, אפילו לפי שיטתם הם לא יכולים לתקן שום דבר בשורש. זאת אומרת, למעשה, מה הם היו צריכים? שכל פעם האדמה רועדת, הם צריכים להשלים ביניהם. לא, האדמה רועדת, אז בונים עוד פעם את העיגול הזה מסביב לעץ, כי אחרי העיגול נפל, אז נותנים הכמול, בונים עוד פעם את הדבר הזה וגמרנו ושקט. אבל האדמה תירד מחר עוד פעם, כי אתם ממשיכים לחלוף. זה קליפה. קליפה לא חושלת יותר. זה פה, עכשיו, הרגע, לחמש דקות הקרובות זה בסדר, גמרנו. אחריי שיהיה מבול, לא אכפת. זה מהלך מחשבה של קליפה. עכשיו הוא ממשיך לספר. וכשנעשה מלך בינינו, עושים לפניו כל הליצנות ושמחים. זה מתלוצץ, החזיק תינוק והיולדת מתאבלת עליו. זה כל העניין שלהם, להזיק תינוקות. דיברנו על זה שבוע שעבר, להזיק את ההתחדשות, לא לתת למשהו חדש להיוולד, וזה השמחה שלהם. זה מראה לצנות אחרות, וכן כמה מיני לצנות. וכשהמלך בא בתוך השמחה, אחרי שכולם באים ומראים את כל הנזקים שהם עשו, אז המלך של השהידים בא לשמחה גדולה, הוא מנסה עצמו לעקור אילן, כי אם לא היה אילן כלל, היה טוב לנו מאוד. הוא מחזק ליבו מאוד כדי לעקור האילן כולו. לא רק לא לתת לו מים, לעקור אותו. והצדיק עבד, לעקור אותו. נוכו ונחריבנו בגוי ולא יזכר שם ישראל עוד. וכשבא אל האילן, אז היה אילן צועק מאוד. מה הוא צועק? כמו שהחכם אמר שם, זה אותו עניין. המלך שעשה את כל המדינה אפיקורסים והחכם אמר שם, זה בדיוק כמו פה המלך של השידים שבא לעקור את האילן, והאילן צועק, האילן אומר שם. זה ממש מקביל. שם זה היה במישור האנושי, עכשיו יש לנו את זה כאן במישור הרוחני, התמה. אבל אותו דבר. המלך של השדים בא לעקור את האילן, האילן צועק, הוא צועק להשם. רוצים לעקור אותי. ועדיין נופל עליו פחד וחוזר לאחורה. פעם אחת, נעשה מלך חדש ביניהם, ועשו לפניו ליצנות גדולות כנף. הוא בא בשמחה גדולה ועשה לעצמו אבירות לב מאוד, לא היה לו, הוא עשה לעצמו, היה לו כאילו, ואמר לעקור את האילן כולו לגמרי. יצא לטייל עם שרה וחיזק ליבו מאוד ורץ לעקור האילן לגמרי. וכשבא אליו נתן קול גדול ונפל עליו פחד וחזר לאחוריו. הוא בא בכעס גדול, הוא לא הצליח, אז הוא כועס וחזר והיה הולך. בתוך כך מסתכל וראה בני אדם יושבים. עכשיו הוא רואה את הביטוי הפיזי של אותו אילן שרוצה לעקור אותו, גם אותם הוא רוצה לעקור. הוא רואה בני אדם יושבים, היינו הקץ אנשים של החכם ענה, ושלח איזה אנשים מהאנשיו לעשות להם כראוי כדרכם תמיד. הוא חושב, זה סתם בני אדם. היינו שזה המלך שלח להזיקם כדרכם, וכיוון שראו אותם, אותה משפחה של בני האדם הנ"ל, נפל עליהם פחד. הם ראו פתאום משלחת של שדים. הוא אמר להם, אז כן הנ"ל, אל תפחדו. ברגע שאתה מפחד, יש לו שליטה עליך. אל תפחד מהם. זה כלל גדול, גם במלחמת היצר. אם בן אדם שמודע למה שקורה אצלו בפנים, אם הוא ישים לב, כשיש לו ניסיון, ניסיון בפועל, במעשים, הוא נגיד, הוא רוצה לעשות משהו שאסור, והוא לא עומד בניסיון, זה לא באמת הוא רוצה, מתחשק לו, הוא לא עומד בניסיון, אם הוא יצפה בתוך עצמו עמוק עמוק עמוק, הוא יראה שהשורש של הכל זה הפחד. יש לו משהו שהוא פוחד מה יקרה לו אם הוא יישאר בלי לממש את החשק שלו. כאילו, אז מה? אז גמרנו, אז לא יהיה לי? מפחיד אותו. אם האדם היה מתגבר רק על הפחד, היה אומר לעצמו, כן, לא יהיה לי, לא נורא. יש עוד דברים בעולם על מה להסתכל. יש מספיק עיסוקים בעולם, לא צריך דווקא את הפתח הצער הזה של העבירה. אז על עצם העבירה, על עצם התאווה, הוא היה יכול להתגבר בקלות. התאווה תמיד מלווה במשהו, או שהיא מלווה בסקרנות, או שהיא מלווה בפחד. לפעמים היא מלווה בשניהם. היא מלווה בסקרנות לבצע אותה, ומלווה מאיזשהו פחד מה יקרה לי אם אני לא אבצע אותה. למרות שאני יודע עם השכל שלי שלא יקרה לי שום דבר, אבל אני מפחד להפסיד את הצעצוע שלי, מה שכל כך רציתי. זה סתם פחד. אבל אם בן אדם באותו רגע היה בא אליו איזה חבר טוב, ידיד נפש, והיה אומר לו, הכל בסדר, אתה בן אדם, אתה לא מלאך, אבל למה אתה פוחד? מה יש כאן מה לפחד? אם הוא רק לא היה פוחד, הוא כבר היה יכול להתגבר. בשביל זה, כן, לא אומר להם שום דבר נוסף, הוא רק אומר להם, אל תפחדו. וכשנתקרבו השדים לשם, לא היו יכולים להתקרב אליהם, מחמת העיגול הנ"ל שהיה סביב אותם, אבל הוא עשה עיגול, לא נתן להם להיכנס. ושלח שלוחים אחרים, ולא היו יכולים גם כן. הוא בא בכעס גדול. זה לא אותו כעס. קודם הוא לא הצליח עם העץ, עכשיו הוא לא מצליח לעבור את העיגול. זה אותה בחינה. והלך בעצמו, ולא היה יכול גם הוא לקרב עליהם. הוא ביקש מהזקן שיניחנו להיכנס לשם. כאן יש נקודת מפנה גדולה, כי זה לא דרכם בכלל. הרי כל הדרך שלהם זה לעשות ליצנות ולפגוע. פתאום שהוא בא למדרגה כזאת שהוא מבקש רשות, זה עצמו התחיל לעשות תיקון כללי בכל הרע. וזה הנקודה הזאת, אמא שממשיך להשתלשל ומשתלשל, עד שבסוף מכל הרע שיש בהם לא נשאר כלום. ואם יש טיפה טוב, אז הטוב עולה ומתעלה ויוצא מהגלות, אבל מהרע לא נשאר שום דבר. ממה זה מתחיל מההכנעה הזאת? מזה שהרע מרגיש שהוא צריך לבקש. צריך לעמוד כעני בפתח, שיש מישהו עם עוצמה יותר גדולה ממנו, והוא נשאר כאילו... זה לא שאומרים לו, אומרים לו, הוא פשוט רואה שאין לו כוחות. אין לו כוחות, אז נהיה שבירה בגאווה שלו. ואמר לו, מאחר שאתה מבקש, אני אכפת אותך להיכנס. למה לא, מה אכפת לי? אני לא מפוחד ממך. כל העיגון היה כדי שהוא יצטרך לבקש, לא כדי שלא ייכנס. כי גם אם הוא נכנס, אין לו שליטה שם. אבל הוא רצה לעשות בו תיקון, הוא יכל לתת להם להיכנס ולהפוך אותם לעין רעפת. אבל לא זה הדרך. הוא רוצה לגרום בו תיקון שידע שצריך לבקש רשות. עכשיו, זה יש עניין גדול בנקודה הזאת. לימוד גדול, הרי עוד פעם, בוא נחזור. כל הסיפור הזה הוא בתוכנו. נכון? יש את החכם והנשמה. ויש יש, יש את העץ. העץ והחכם זה אותה מהות. ויש את כל השידים, יש את המלך של השידים, יש את כל הרצונות הלא טובים, אשר לא להשם המה, שמושכים את האדם לכל מיני מקומות. מהי ההכנעה הראשונה שלהם, שהם צריכים לדעת שהם צריכים לבקש רשות? יש במדרש כתוב שהקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את האדם הראשון, אז שם אותו בגן עדן ואמר לו, כל מה שבראתי לא בראתי אלא בשבילך, תן דעתך שלא תחריב את עולמי. אז בראתי בשבילך, זה עולמך, צריך להיות כתוב, תן דעתך, שלא תחריב את עולמך. לא כתוב כך. בראתי זה בשבילך, אבל שתדע שזה העולם שלי. אני אספר לכם סיפור. הלכתי פעם לעזור, איזה יהודי גדול, היה באמת בן אדם משכמו במעלה. עזבתי לו בבית משהו. אז הוא... אף פעם בחיים שלו לא היה לו בית, תמיד גר בדירות שכורות. מי מתי שזכר את עצמו? הוא גדל יתום והוא גר כל החיים בדירות שכורות. בסוף עשה עלייה לארץ, חוץ לארץ כבר הרבה ארצות, עשה עלייה לארץ, איכשהו השיג בית, בית עם גינה, בית יפה, היה לפני הרבה שנים כבר. אז ככה הוא אומר לי, אתה יודע, אף פעם לא היה לי בית. הפעם הראשונה שיש לי בית, עכשיו אני מרגיש איזה עבודה זה שיהיה לי בית. איזה עבודה זה לאדם שיהיה לו בית. מה משמע, מה פירוש? זאת אומרת, תראה, להיות בעל הבית זה לא דבר משובח, בכלל לא. בעל הבית זה אחד כזה שהוא בורגני, כן? מוברק בתוך העולם, והוא ככה, הוא הופך להיות כזה מין חלק מהמערכת המסוערת של העולם, הוא בעל הבית. הוא כבר קשור לאיזה מקום, הוא כבר מחויב, הוא כבר לא נקי. עכשיו, כל הזמן ש... הכי טוב זה כמו בני יונדב בן רחב, לא היה להם בית, הם גרו בועלים, זה הכי טוב. אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה. חז"ל אמרו שכל אדם שאין לו בית אינו אדם. מה הפירוש? כל אדם שאין לו בית אינו אדם, הכוונה היא שיהיה לך בית, ושתדע שלא אתה בעל הבית. השם יתברך הוא בעל הבית. אז איך אתה יכול להגיע למצב הזה? רק אם יש לך בית. אם אין לך בית, אתה צועק כשהשם הוא בעל הבית. בסדר. עוד לא עמדת בניסיון בכלל. אתה צריך לעמוד בניסיון שיהיה לך בית, ושתדע שרק השם הוא בעל הבית. ולכן, כל אדם שאין לו בית אינו אדם. זאת אומרת, מי שאין לו בית, הוא עדיין לא יכול לעמוד בניסיון. שיהיה לי בית ולא אני בעל הבית. כך הוא הסביר את המאמר חז"ל. זה הסבר מפתיע. אבל זה בדיוק, האמת שזה כתוב שם. כל מה שבראתי, בראתי בשבילך, ותן דעתך שלא תחריב את עולמי. אתה באמת בעל הבית, נתתי לך בית, כל העולם, כדור הארץ לבית שלך, לבית של בני אדם. ותזכור שזה שלי. ואותו דבר בחיים הפרטיים. חז"ל אומרים שאם בן אדם אוכל בלי ברכה, כאילו שנהנה מקודשי שמיים, כאילו הוא גזל מבית המקדש. והשמיים שמיים להשם וארץ נתן לבני אדם, זה רק אחרי הברכה. לפני הברכה זה השם הארץ ומלואה. מי שלוקח ואוכל בלי ברכה, כאילו שאוכל בלי רשות. הוא ניגש לשני הביתה, לוקח לעצמו מנה ויושב ואוכל בלי רשות, אף אחד לא הזמין אותו. זה לא יפה. אבל האמת היא, מה הוא אומר בברכה? איך הוא מקבל רשות? מה כתוב בברכה? וברכה כתוב שזה של השם. מה כתוב בברכה? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, או בורא פרי העץ. אז בזה שאנחנו יודעים שזה הוא ולא אנחנו, בזה אנחנו מקבלים רשות. עכשיו שאתה מבקש, אני יכול לך להיכנס. וככה זה הולך, שהאמת היא שאם היינו מכוונים לתודעה הזאת עד הסוף, היינו מסתובבים כמו שמסתובבים כשהבן אדם הכי אהוב עלינו ישן, כשאנחנו מסתובבים בבית על קצות האצבעות, ככה היינו מסתובבים בעולם. יש סיפור, מספרים את זה על הרב קוק, מספרים את זה על האדמו"ר הרש"ב לובביץ', מספרים על כמה אנשים גדולים מספרים את אותו סיפור, שהם הלכו בדרך עם עוד מישהו, כל מיני סיטואציות. הרב קוק זה היה כבר כשהרב ביפו, הוא הלך עם עוד מישהו, והמישהו הוא, הם היו שקועים בשיחה, והמישהו הוא הוריד אדם מהעץ ומולל לו את הבן האצבעות. הוא הפסיק את השיחה ואמר לו, מה זה, איך אפשר להיות קל דעת כל כך לגבי יצירה של הקדוש ברוך הוא? איך אפשר? זה מגיע ממשמי רום, זה לא שלי, מה, קיבלת רשות? קיבלת רשות, תשתמש בזה, אבל לקחת סתם ולקרוא. זאת אומרת, אם היינו מכוונים לתודעה הזאת, ודאי שדברים רעים לא היינו עושים, לא בן אדם למקום ולא בן אדם לחברו ולא בן אדם לעצמו, היינו פשוט, שום דבר לא שלנו, אנחנו צריכים רשות על כל דבר. זה משהו נפלא, מי שמתרגל לחשוב כך, הוא לא שייך שישקר, הוא לא שייך שירמה, הוא לא שייך ש... הוא לא שום דבר, הוא... וזה הולך בהדרגה, בהתחלה חושבים את זה על המעשים, אחר כך אפשר להפנים את זה לדיבורים. בסוף אפשר אפילו להשנים את זה למחשבות. קיבלתי מוח, קיבלתי מכשיר, אני חתום עליו בסלום, זה לא שלי. עכשיו, מה אני חושב עם המוח שלי, רבונו של עולם? קיבלתי רשות להכניס, זה לא לפי ההוראות שם, צריך להכניס שם דברים מדהימים, לא להכניס דברים גסים בתוך המכשיר הזה שקוראים לו מוח. אתה יכול להשחית את המוח. כן, השחתת ציוד, מקבלים במשפט. זה לא פשוט. ואיזה ציוד? הציוד הכי יקר שיש. המוח של האדם ששם יש את הבחירה, ציוד כזה יקר אפילו בעולם האצילות. אז איך אני, מה אני מכניס שם? הכל מבוסס על אותו רעיון של אל תקלקל את עולמי. כן? זה עולמי, זה של הקדוש ברוך הוא. כאן אנחנו לומדים את זה ככה דרך אגב בתוך הסיפור, מאחר שאתה מבקש אני רוצה להיכנס. אבל כל מה שרציתי ללמד אותך עם העיגול הזה, שתדע שאתה אורח, ואחר כך הוא אומר לו את זה בפורש, אתה אורח, זה לא המקום שלך, אתה צריך לבוא בתחיל אורחים, אתה לא יכול להשתובב פה כמו בעל הבית. אבל אין דרך שילך המלך יחידי, בכל אופן בעולם שלכם אתם המלך, השם ברא אתכם ונתן לכם היררכיה, ואתה המלך, צריך לכבד מלך, גם מלך של שדים צריך לכבד, צריך לשמור על הסדר. החכם מראה לו שהוא לא מתנהג כמו, הוא הולך ומזיק בכל מקום. והחכם הולך בכל מקום עם פינצטה, הוא לא, אפילו כשהוא עושה את התיקון בהם, אבל הוא מתייחס בדרך ארץ. הוא לא פוגע, הוא לא מעליב. אני יכול אותך עם עוד אחד להיכנס. טוב, עכשיו הוא כבר בפנים, הוא פתח להם פתח ונכנסו וחזר לסגר העיגול. עכשיו כל החברים נשארו בחוץ ואלה שניים בפנים. אמר המלך לזקן, איך אתה בא לשב על מקום שלנו? הוא עוד לא למד. הוא לא למד את השיעור. הוא לא הפנים. הוא הראה לו שצריך לבקש רשות, אבל פיקן הוא עדיין בשטותו שזה המקום שלהם. אמר לו, מפני מה הוא מקומך? הוא מקום שלי. מי קבע? אמר לו, אין אתה מתיירא ממני? ויכוח ענייני הרי לא יכול לנהל. אז הוא מפחיד. זה הדרך. ישיב לו לה, לא מפחד ממך. אמר לו, אין אתה מתיירא? הוא פשט עצמו ונעשה גדול מאוד עד השמיים ורצה לבולו. אמר לו, כן, אף על פי כן אני מתיירא כלל, אך אם אני רוצה תהיה אתה מתיירא ממני. והלך להתפלל קצת ונעשה אב וענן גדול והיו רעמים גדולים והרעם הורג אותה ונהרגו כל שרי המלוכה שלו שהיו עמו, ולא נשארו כי אם הוא עם האחד שהיה עמו שם בתוך העיגול. עכשיו הוא לא קיבל רשות להיכנס מהחכם, הוא שרד בזכות החכם. כולם נהרגו. מה זה הסיפור של הרעמים? זה מבוסס על זוהר, יש את זה בלוקטי מהר"ן. יש גמרא, יש פסוק, נתחיל מהפסוק, פסוק בקהלת, והאלוקים עשה שיראו מלפניו, אומרת הגמרא, אין לו הרעמים. רעם זה דבר מפחיד, זה מפחיד לא רק פסיכולוגית, זה מפחיד, יש לזה סיבה ביולוגית, האוזן, השמיעה, האור הטוף, הוא סמוך מאוד למקום שבו נמצא איבר שיווי המשקל של האדם, ולכן רעש הוא כאילו עושה עירור בשיווי המשקל עד שמתרגלים והמוח לומד שזה בעצם לא מפחיד. אבל רעש בעצם זה דבר מפחיד. עכשיו הקדוש ברוך הוא עשה ככה שהשפע יורד מן השמיים גשם, אז הוא צריך לבוא עם איזה אקט של רעש. ודאי שזה סיבה טבעית, אבל למה השם ברא כך? השם ברא מציאות כזאת שככה זה יצטרך לבוא עם רעש, צריך לעשות אחרת. העניין שבשביל לקבל את השפע צריך להיות כלי, והכלי לקבל את השפע זה ביטול. עכשיו בן אדם הולך לדרכו, הוא שוכח שיש אלוקים, הוא שוכח את הביטול שלו, הוא צריך משהו שיעורר אותו, אז הוא שומע רעש, אז הוא מרים את העיניים למעלה, הוא נזכר משהו, כן? זו תודעה שלנו, כאילו הקדוש ברוך הוא למעלה, אבל בכל אופן יש משהו בזה, אז הוא עושה אותו כלי שיוכל לקבל את השפע. עכשיו, את מה רעם הורג? את הישות, את הגאווה, את המונע של השפע. הרי מה הרעם פועל? הרעם פועל שירו מלפניו. את מה הוא מחסל? את חוסר העירה. עכשיו, חוסר העירה היה מגולם בחבורה של השדים. אז הוא הלך והתפלל, הוא הלך והתפלל ומשיך שפע מלמעלה. אבל השפע בא ביחד עם עירה גדולה. ומהעירה אין להם כלי לקבל את העירה, אז הם התבטלו. עכשיו, למה אין להם כלי לקבל את העירה? קשור למה שדיברנו פעם, כי אצלנו שייך שיש שני מצבים. שייך שנסתובב בעולם ונשכח את הייעוד שלנו, ושייך שנסתובב עם יראת שמיים. אבל אם כל המהות שלנו הייתה רק חוצפה, אם אנחנו היינו חוצפה בהתגלמותה, ולא היה בנו נקודה שאנחנו יכולים להיות גם כך וגם כך, אבל יש החוצפה נמוגה, אז אנחנו נמוגנו, אז אנחנו אמין לא קיימים. זה בדיוק מה שקורה להם. יש שכל המהות שלהם זה רק לצורך הבחירה, זה מן הצגת בובות אחת גדולה, בכלל העולם הוא הצגה אמיתית. על זה אפשר לדבר 5 לילות, לא לילה אחת. העולם זה הצגה מכל צד, אפילו אני לא רוצה להיכנס לזה בכלל, אבל מי שקצת חושב רואה כמה הצגות יש בו. ויש רובד רוחני לא טהור שמציג הצגה והוא עומד מאחורי ההצגה של העולם, וכל התחזוקה שלו זה בזה שהוא לא נותן לאלוקים להיכנס לתוך האופק שלו. ברגע שיש איזשהו שפע מלמעלה שגורם המשכת היראה, אז כל הבלוף הזה פשוט איננו. אבל לצורך הבחירה אז משאירים תמיד את השורש, את המלך, עם עוד אחד שהם בתוך העיגול, ובתוך העיגול לא היה רע. במלך, בשורש, החכם מטפל לאט לאט. אנחנו ראינו גם בפעם הקודמת שהחיגר טיפל בגזלנים, אז הוא גרם להם שהם יהרגו אחד את השני, עד שנשאר הגזלן הראשי עם עוד אחד, בדיוק אותו דבר. בסוף גם אותם חישלו, אבל לא ככה, אלא מזה היה צריך כבר לעשות יותר איזה פרסום מניסה כזה, כן? אז הם, קודם כל, כל השדים האלה יחוסלו מחוץ ליישוב. זה כמו העניין של אין בעל הנס מכיר בניסו. מכירים את המאמר הזה? אין בעל הנס מכיר בניסו. ניסך ונפלאותיך שבכל עת, ערב הבוקר וצהריים, כמה ניסים היה לך היום? אתה זוכר? כמה ניסים היה לך היום? לא יודע אם היה, אני זוכר שהיה לי נס. אם היינו יודעים כמה ניסים היה לנו, וואי. רק מה, אין בעל הנס מכיר בניסו. זאת אומרת, לפעמים הקדוש ברוך הוא מסדר לנו את העניינים לפני שהם נכנסו לתוך האופק שלנו. וזה מצד אחד זה טוב, מצד אחד זה הפסד שלנו. אם היינו נכנסים באופק שלנו, זה היה קורה על ידי העבודה שלנו. היינו מתפללים והיינו חוזרים בתשובה וזה היה כואב לנו משהו והיינו ממשיכים את הישועה. אז את כל השדים הקדוש ברוך הוא מחסל פה לפני שמגיעים לתודעה של בני אדם. רק החכם עם התלמידים שלו, עם המשפחה שלו, רואים את המהלך. כל היתר זאת אומרת, זה כל השיבורי. אבל המנהיג הגדול, איך קוראים לו, המלך שלהם והעוד אחד, כאילו הסגן שלו, אותם משרים בסוף הסיפור, בסוף הסיפור גם הם מתבטלים. אבל כנראה שאם משרים אותם בסוף הסיפור, זאת אומרת שמשרים אותם למקום כזה שבמשך הזמן גם בני אדם עובדים על זה שהם מתבטלו. ואנחנו נראה איזה עבודה בני אדם עושים. הוא ביקש אותו שיפסוק הרעה. עכשיו הוא בקשה שנייה כבר. כל פעם יש מכה יותר קשה על הרע. הוא ביקש אותו שיפסוק הרעה, שיפסיק הרעה, הוא פסק. ענה המלך ואמר, מאחר שאתה איש כזה, עכשיו יש לו מעוצמה, יש להם דרך ארץ, כוח, לא מהאמת. אבל מה צריך הרי... מה עושה שד כשהוא רואה עוצמה גדולה? המחשבה הראשונה שלו זה שהוא כאילו מתבטל. מה המחשבה? הוא אבל הוא לא מתבטל. להשם הוא לא מתבטל, ביטול אמיתי אין לו, אבל הוא כזה, הוא רגע אחד עומד וחושב, כאילו, הוא לא מתחצש יותר. בוא נראה מה אפשר לעשות. אחרי רגע עולה לו רעיון בראש. מה הרעיון? זה כוח חזק, נכון? צריך לרתום אותו לעגלה שלנו. זה כוח. אז צריך להפעיל מניפולציה. אתם לרתום אותו, כמו שבן אדם רותם את המים של הנהר לתחנת קמח או משהו כזה. כן, זה כוח, צריך לרתום אותו. זה כוח יותר חזק, לשור יש יותר כוח לבן אדם. אז הבן אדם רותם אותו למחרשה. בצורה כזאת זה הפעלה של מניפולציה. אז איך מפעילים מניפולציה על כזה חכם? מה יגידו לו? יתנו לו תאוות? הוא רחוק מזה. יתנו לו כוחות רוחניים. אז הוא נותן לו כוח. כוח של הטומאה. מחר שאתה איש כזה, אתן לך ספר מכל המשפחות של השידים. ניתן לך את הקודים, כאילו. אתה יכול להשתמש עכשיו, אתה תזכיר איזה... אתה תתקתק איזה קוד, וכולם יעמדו דום לקראתך, וכולם ירוצו בשליחותך. כי יש בעלי שמות שאינם יודעים רק ממשפחה אחת. יש כאלה שמתעסקים עם שידים, ומכירים סוג מסוים של שידים. ואפילו אותה משפחה אינם יודעים בשלמות. אני אתן לך ספר שכתוב בכל המשפחות. אצל המלך כתובים כולם. ואפילו מי שנולד נכתב אצל המלך. איך היה כתוב קודם על הגזמנים? הוא אמר לו, תן לי תשובה. אמר לו, אחזור לי התיבה שגזלתם ממני, כי כתוב אצלם על כל גזלה באותו היום שנגזלת ואצל מי נגזל. הגזלנים של תחילת הסיפור זה הביטוי הפיזי של השדים של סוף הסיפור. גם להם יש רישום, הגזלנים מסודרים, מורגנים. יש להם רישום של כל דבר, ממי הם גזלו ואצל מי ובאיזה יום הם גזלו. סיפור שלם, זאת אומרת, עצם הגזילה, הפעולה, זה לא רק שיש להם אחר כך רכוש. עצם הגזילה היה אצלם עניין גדול. רשמו את זה למזכרת, את התאריך, מה היה סקמינה. זה מסמך משפטי. צריך תאריך על זה. זה היה עצם הנזק הוא חגיגה. אז עכשיו פה, אצל המלך, נמצאים כולם, כל השדים החדשים שנולדים, זאת אומרת, כל מה שהם יונקים מהקדושה, כל הגזילות, נרשמים אצל המלך. אז ושלח את האחד שהיה עמו אחר הספר, הוא שלח את הרמיו שניים, המלך ועוד אחד, זה שלח שהביא את הספר. היינו, זה בסוגריים, שהמלך של השדים שלח את האחד שהיה עמו בתוך העיגול אחר הספר. נמצא שטוב עשה שהניח אותו עם עוד אחד להיכנס, כי אם למה את מי היה שולח. והביא לו הספר, הוא פתח את הספר והיה כתוב בו 1,000 וריבי רבבות משפחות שלהם. זה ריבוי, הרבה ריבוי, כולם, כל אחד עם צורה אחרת, עם עניין אחר. והבטיח המלך שלא יזיקו לעולם את כל משפחתו של אותו זקן הנער. עכשיו יש כאן שני דברים. הוא נתן לו רשות להשתמש בהם, והוא נתן לו הבטחה שהם לא יזיקו לו. מה המטרה שלו בשני הדברים האלה? לגרום לו שלא יזכיר שמות יותר, שלא יתפלל. אם הוא בטוח מנזקים, וגם הוא, אם הוא צריך לארגן משהו, אז יש לו צבא שלם של כאלה שיש להם כוחות אנטיביים, אז גמרנו משהו, מה הוא צריך להתפלל? אז זה נקרא למשוך את העוצמה של הצדיק, של החכם, לרתום להגנה שלהם, של עזב השם את הארץ. וציווה להביא כל הפטרק וכל דמות דיוקנם של כל בני משפחתו של החכם, ואפילו אם יהיה נולד להם איזה בלד, יביאו תכף הפטרט שלו, כדי שלא יניזוק שום אחד משפחת הזקן. לא כתוב שהוא קיים את הבקשה הזו, החכם. כתוב שככה המלך אמר לו שזה מה שהוא יעשה. אבל החכם לא משתף איתם פעולה. טוב, אנחנו לא במקום סיפרתי, אבל השעון אין לו מה לעשות, אז הוא כל הזמן הולך.